אנחנו נפתח בתפילת המנדלה. התפילה הזאת היא תפילה של הכרת תודה והוקרה על הלימוד שאנחנו מקבלים, על המורים שהביאו אותו אלינו, והמטרתה לפתוח את ליבנו ולתת מראש משהו בתמורה. ואתם נותנים הוקרה והערכה.
יבשות אהבה וחמה ולבנה היא עדויה ופנים של כל חסר הם לאתה וליבי אלכנה וכך הישנה כגן של עדנת אהבה וליבי כגן של עדנת אהבה אור ייתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב
ערב טוב. אנחנו התחלנו אתמול בשני קטעים קצרים שהיו הבסיס לכל השאר. ואני אחזור בקצרה. אני לא יודעת מה זה, אבל נניח שזה איזה ממתק או איזה שוקולד, ואני רוצה לאכול אותו. אז אם אנחנו רעבים, או אם אנחנו אוהבים ממתקים, אז רואים את הממתק, רואים מהר את העטיפה, אוכלים את הממתק. אף אחד מאיתנו לא עושה ביג דיל מהאריזה. האריזה צריכים לעבור דרכה, כי לא אוכלים את הנייר, מקלפים אותה וזורקים ושוכחים מזה, וניגשים לעיקר, להסביע את שוקתנו. אז האריזה של הממתק לאו דווקא נתפסת על ידינו כמכשול. אנחנו לא חושבים יותר על האריזה. למה הדברים דומים? לאפקט של ההד, מה שדיברנו אתמול. אמרנו שהאפקט של ההד אומר שכל הדברים הטובים שבאים אליי בחיים האלה, באים כתוצאה מזה שאני עשיתי דברים טובים למען אחרים. כל הדברים הרעים שבאים אליי בחיים, הם תוצאה, הם הפשלה קרמית של דברים רעים שאני עשיתי בעבר, לאנשים אחרים. איך קשור הממתק להד? אז נניח שאני רוצה לעשות כסף. נניח שאני רוצה להיות בריאה. נניח שאני רוצה בן זוג נפלא. נניח שאני רוצה להגיע לרקיע השביעי. האפקט של ההד הוא הדבר שמאפשר את כל הדברים האלה. הוא הבסיס ללימוד של הזוגיות ולכל הלימוד שלנו. מכיוון שאם האפקט של ההד נכון, אני חייבת לעבור דרך אנשים אחרים כדי להשיג את מטרותיי. אני חייבת קודם לעשות לזולת את מה שאני רוצה להשיג לעצמי. אז זה האריזה. זה האריזה של הממתק. אם אני רוצה את הממתק, אני חייבת לעבור דרך האריזה. והאריזה פה זה האנשים האחרים. הדברים שאני רוצה בחיים, חייבים לבוא אליי כהד. וכדי שיהיה הד, צריך שיהיה משהו שיחזיר את ההד אליי. וזה האנשים שסביבי, זה הזולה. הם חיוניים, הם קריטיים בדרך הרוחנית. אנחנו לא יכולים להגיע לגן עדן המנחשף של הבודה על ידי שאנחנו רק יושבים במערה ועושים את המדיטציה. בלתי אפשרי. יגיע שלב כזה, אבל רק אחרי שעשינו הרבה הרבה עבודה בחוץ, וגם אחרי זה נחזור ונעשה הרבה הרבה עבודה בחוץ עם אנשים אחרים, להביא ברכה לאנשים אחרים. הטוב שאני מחפשת חייב לחזור אליי כהד מאנשים אחרים. ואנחנו איכשהו רוצים לוותר על החלק הזה. אין לנו בעיה לוותר על האריזה של הממתק. איכשהו יש בעיה להתחיל לעשות למען הזולת. אנחנו רוצים לעצמי, אני רוצה. את רוצה, תתחילי לתת את מה שאת רוצה. את לא יכולה לקבל את מה שאת רוצה בלי שהתחלת לתת את זה קודם. קודם את צריכה לתת את זה לאנשים אחרים. מה שזה לא יהיה. באיזה תחום שאתם רוצים. אם אתם רוצים כסף, זוגיות, בריאות, כוח, יופי, כל הדברים, כל מה שאתם רוצים, בלי יוצא מן הכלל, שימוש בדרגות הולכות וגדלות של תחכום של אפקט ההד. וזה לא כל כך קשה. זה גם כיף לעשות את זה למען אחרים. אז זה החוק שלנו. זה החוק של העולם. איך העולם הזה מתנהל? העולם הזה מתנהל על ואהבת לרעך כמוך. ככה אמרו חוק. על זה הוא עומד. על זה הוא עומד. הוא עומד על זה שכל עושר שאני יכולה להשיג בעולם הזה עובר דרך העושר שאני הענקתי לאנשים אחרים. ואין דרך אחרת. אין דרך לעקוף את זה. זאת הדרך היחידה להשיג עושר. ככה שאילו היינו לבד בעולם, לא היינו יכולים אף פעם להשיג עושר. זה היה בלתי אפשרי. אנחנו צריכים את האנשים אחרים. אנחנו יצרנו אותם, השלחנו אותם, ואנחנו צריכים אותם. הם משרתים אותנו. אז הרבה פעמים כששומעים את ההסבר הזה, אנשים אומרים, רגע, 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 אני אוהבת לעשות טוב בעולם. עכשיו את אומרת לי שאני עושה טוב בשביל שלי יהיה טוב. זה מוציא לי את הטעם. אני רוצה סתם להיות טובה, אבל לא בשבילי, בשבילם. אז אני רוצה לדבר, השאלה הזאת עולה הרבה. האם זה אנוכי לחשוב בצורה כזאת? אז ניקח את הדוגמה של הממתק, נגיד שאני אוהבת ממתקים. אם זה נכון שכדי שאני אקבל ממתקים, אני צריכה להתחיל לתת לאנשים אחרים ממתקים, אז כשאני נותנת למישהו ממתק, החוק של הקרמה אומר שקרמה חוזרת בהגברה, ההד חוזר מכל ההרים שמסביב. אני אקבל מטר של ממתקים, כי זה חוזר אליי בצורה מוגברת, אז אם נתתי למישהו ממתק וחוזרים אליי הרבה ממתקים, עכשיו כמה ממתקים יש? יש הרבה. היה אחד, ובמקום שאני אוכל אותו, אני נתתי אותו, עכשיו יש הרבה. עכשיו גם אני מבסוטה, וגם זה שקיבל מבסוט. מה קרה לכמות העושר של ממתקים בעולם? הוכפלה פלוס. אם אני רוצה שיהיה לי כסף, ואני מתחילה מנדיבות, אני מתחילה מלחפש מי זקוק ואני מתחילה לתת להם, ואם אני משתמשת נכון באפקט שהד זה יתחיל לחזור אליי, כמה כסף יש עכשיו? יש גם לי וגם להם וגם עוד הרבה יותר. למעשה יש לי 7 פי 10 פי 100, תלוי כמה עמוק אתם מבינים את העקרונות, שזה צריך קצת ללמוד. אז כמה כסף יש בעולם? כמות העושר בעין עכשיו גדלה לאין שיעור ממה שהייתה, אילו רק צרכתי לעצמי את הכסף הזה. אז האם זאת אנוכיות עכשיו? אתם יכולים לקרוא לזה ככה. דלאי למה קורא לזה אנוכיות מוארת. אם אתם כבר צריכים להיות אנוכיים, אז תהיו אנוכיים ככה. הוא אומר, אם אתם צריכים להיות אנוכיים, הוא אומר, why selfish? אז זאת התשובה לשאלה הזאת, האם זה אנוכי. זאת הדרך היחידה להשיג עושר. יש הרבה אנשים שעושים הרבה, הרבה טוב, ולאו דווקא זה מפשיל להם. הם יכולים לעשות טוב לאחרים ועדיין רע להם. כי הם לא מבינים את העיקרון, כי צריך לעשות את זה עם ההבנה הזאת. כשעושים את זה עם ההבנה הזאת ומקדישים את המעשה, בזכות העשייה הזאת שלי מי ייתן ולהם יהיה טוב ולכל העולם יהיה טוב, אז חוזר אליי מהר ופי כמה, פי כמה. זה אקט של אמת, אבל אקט של אמת צריך לעמוד על אמת, צריך שיהיה לו על מה לעמוד. מה זאת האמת הזאת? זה ההבנה שלי של העיקרון של ההד והדברים שדיברנו. אז אם אנחנו רוצים להיות בריאים למשל, אנחנו צריכים לטפל בחולים. אם אנחנו רוצים שיהיה לה, אנחנו צריכים לתת. צריכים לתת לאובייקטים הנכונים. אז זה נושא גדול ללמוד אותו. אחד מהאספקטים האלה זה אנחנו צריכים להוקיר ולתגמל את האנשים שאפשרו לנו את הדברים האלה. וכך הלאה. ככה נסו לדמיין איך זה היה אילו כל העולם נהג ככה. אילו כל העולם הפנים את הרעיון הזה. יש כזה סיפור עם המזלגות הארוכים. יש שולחן גדול ויש ארוחה מפוארת שמוגשת על השולחן הזה ויושבים סביב השולחן אנשים וכל אחד מקבל מזלג, אבל המזלג הוא יותר ארוך מהיד שלהם. אז הם מנסים לאכול עם המזלג הזה והם לא יכולים להביא את זה לפה שלהם והם כולם מתים שם ברעב. זה אנלוגיה לגיהנום. עכשיו אותו שולחן עם אותה ארוחה ואותם אנשים ואותם מזלגות בגן עדן, כולם מבסוטים. למה? הם לוקחים את המזווג וכל אחד מאחר את זה שמולו. אז אם יש לנו איזושהי תקווה לזוגיות שהיא מוצלחת, מדהימה, נפלאה, אנחנו צריכים שזה אנשים אחרים. אנחנו צריכים להתחיל לשים לב לאנשים אחרים, לראות מה הם צריכים. אם אני רוצה שהצרכים שלי יתקיימו, אני צריכה לשים לב מה האחרים צריכים ולמלא את הצרכים שלהם קודם. בכל לימוד שלנו אנחנו אומרים את זה, בצורה כזאת או אחרת, כל הזמן. ואנחנו צריכים לשמוע את זה הרבה פעמים, אמרתי לכם את זה אתמול, אנחנו נחזור הרבה פעמים. ויום אחד, פתאום אנחנו מתעוררים ומבינים את האמת שזה, ומתחילים לפעול ככה, ואז החיים משתנים, ואז אנשים שואלים מה קרה. הדרך היחידה שאני אשיג את הדברים שאני רוצה, זה שאני אתן לאחרים את הדברים שהם רוצים. איך אני יודע מה הם רוצים? אני צריכה להתחיל להתעניין באנשים, לשים לב, להקשיב. פחות לדבר, יותר להקשיב, יותר לשמוע. וכל מה שאני אומרת עכשיו, זה לא בגלל שזה אצילי לעשות את זה, זה לא בגלל שזה מוסרי לעשות את זה, זה לא בגלל שהדת אומרת לעשות את זה, זה לא בגלל שהמורה אומרת לעשות את זה, זה בגלל שזה החוק של העולם, זה איך שדברים עובדים. זאת הדרך היחידה להשיג מה שאני רוצה. אז תגידו, יש לי דברים שאני רוצה בלי שידעתי את החוק הזה. הוא עובד גם בלי שאתם יודעים אותו. אבל אם אתם רוצים עכשיו, באופן מכוון לכוון את החיים, להשיג את הדברים שעד עכשיו לא הצלחתם להשיג, אתם חייבים להבין את החוק הזה. אחרי הדברים יתגלגלו בלי המודעות שלכם, והם לאו דווקא מתגלגלים לאן שאתם רוצים. לפעמים כן, לפעמים לא. בזמנים מסוימים כן, בזמנים אחרים לא. קורה באופן כאילו רנדומלי, אקראי. אם אתם רוצים שזה יקרה באופן עקבי, קונסיסטנטי, כמו שאתם רוצים, אתם צריכים להבין את החוק הזה ולעבור איתו. התוצאה נטו זה שיש יותר אושר בעולם, כי כשאתם נותנים לאחרים מה שהם רוצים, וחוזר אליכם כפליים ושבעתיים, יש יותר אושר בעולם. אין גבול לאושר שיכול להיות בעולם, וקוראים לזה גן עדן. במקום שבו אתם נמצאים, אם אתם פועלים ככה, הוא הופך לגן עדן. אתם יוצרים גן עדן בצורה כזו. אם לחזור לנושא של זוגיות, אז ישרת את הצרכים של בן הזוג, ישרת את הצרכים של זוגות אחרים, להתמקד בהם, להסתכל מה הם צריכים, מה יכול להביא להם תועלת. וזה יחזור אליכם במבול, אם תפעלו בצורה כזאת, מתוך הבנת העיקרון שמתחת. ומתוך האקט הזה של אמת, מתוך ההקדשה. עכשיו אני עושה את זה ואני מקדישה את זה למטרה הזאת. זה יחזור במבול. זאת הייתה הקדמה, נחזור להתחייבויות שלנו. אנחנו בהתחייבות השלישית. זה לא הנוסח המלא, כמובן, הסברנו. זה צופן. אז יש לכם חלק ממנו. כתוב פה תמי דרל. אמרו תמי דרל? תמי דרל פירושו לא לאבד את השקפת העולם, לשמור על התפיסה. אז כאן זאת התחייבות, אדם שלוקח את הצופן הזה על עצמו כדרך תרגול, מתחייב לדרך מסוימת שבה הוא יסתכל על בן או בת הזוג שלו. ואנחנו נגיד כאן שההתחייבות היא להסתכל עליהם דרך המשקפיים האלה של האפקט של ההד ושל הדילמה של סוחר היהלומים. אנחנו מאוד נמשכים כשאנחנו רואים בסרטים, סיפורים, דרמות על כל מיני מצבים מומללים שמתפתחים במערכות יחסים. זה מאוד מעניין אותנו. אנחנו מאוד מזדהים עם הסיפורים האלה, עם המלודרמות האלה או הדרמות האלה. כי זה קורה לנו. כי היינו במקום נפלא וזה איכשהו יידרדר, אנחנו כבר לא בגן עדן הזה של החיזור ושל הירח דבש. מה קרה? למה זה ברח לנו? למה זה דאח? למה זה חביר? איך כל זה מתחיל? ואם יש מתח בתוך מערכת היחסים, איך אנחנו יכולים להרגיע את המתח הזה, אם נתקן את המתח הזה? ואני אדבר על אספקט אחד שקורה הרבה בחיים שלנו, בחברה שלנו, במיוחד בחברה שלנו פוסט-פמיניסטית או הפמיניסטית. אנחנו מחפשים שוויון בתוך מערכות יחסים. אנחנו רוצים שנהיה שווים. דמוקרטיה אנחנו רוצים. איזון. אבל יש עם זה בעיה. מכיוון שאנחנו כל כך אחוזים בעצמנו. הנטייה לאנוכיות היא כל כך מושרשת בנו חזק מלידה. רוב המחשבות נסובות סביב עצמנו. שכשאנחנו באים אל המשוואה הזאת, אנחנו אומרים, אני רוצה שזה יהיה שוויוני. אני כבר התאתי את המוזניים 90% לטובתי. עכשיו אני רוצה שוויון. זה לא עובד. אנחנו עיוורים למקום הזה. אנחנו עיוורים לזה שאנחנו כבר באים, לא 90%, 99% מוטה לטובתי, ועכשיו אני דורשת שוויון. אנחנו לא יכולים להשיג שוויון בצורה כזאת. ובכל פעם שיש מצב שיש רגש שלילי חזק שמלווה אותו, זה אינדיקציה שאני עומדת חזק חזק על המוזניים בכיוון שלי. חזק מאוד. ואז אין סיכוי לדברים. אין סיכוי להשיג שוויון בצורה כזאת. דיברנו על זה כשאנחנו שקועים או שטופים באיזה רגש שלילי חזק, כעס או איבה או טינה או קנאה או מה שזה לא יהיה, אנחנו לא יכולים לראות ברור. הראייה שלנו לגמרי מעורפלת. ציטטנו את הדלאי לאמה שאמר את זה. ואנחנו מאוד מאוד נותנים העדפה לעצמנו. אז כשאנחנו מרגישים שלא קיבלנו את חלקנו, אנחנו לא רואים מה עשה השני, אנחנו מאוד עסוקים בעצמנו. המוזניים מאוד מאוד מוטות לכיוון שלי. זה הטבע האנושי, ככה אנחנו מתנהגים. אנחנו אומרים שבלי הבנה טובה של האפקט של ההד, אנחנו יכולים לשבת הרבה זמן ולחכות לשוויון הזה שיגיע. הרבה זמן. הרבה זמן נחכה שהשני יעשה את מחצית הדרך אלינו. מכיוון שזה לא יקרה, למה? כי אנחנו לא יוצרים את הסיבות שזה יקרה. כי אנחנו לא עובדים ברמה של הסיבתיות העמוקה, שהיא כולה קשורה בקרמה. אז אם אני רוצה שבן הזוג ירעיף עליי חיבה, או אם אני רוצה שהוא ידאג לי, או יבשל לי, או ישטוף את הכלים, אני חייבת ליצור את הסיבות לזה, אם זה מה שאני רוצה. אולי אתם רוצים יותר מזה. אם הם לא עושים את הדברים האלה, מה תעשו? אתם רוצים חיבה, הם לא מעניקים לכם חיבה. אתם רוצים שישתתפו במלאכות הבית, הם לא משתתפים במלאכות הבית. מה אנחנו עושים כשאנחנו במצב כזה? אנחנו יכולים להושיב אותם ולעשות איתם דיון, ולהסביר להם מה לא בסדר פה, ואיך זה לא עובד בשבילי. לפעמים הם לא רוצים להקשיב בכלל, הם לא רוצים להתיישב בכלל. אז אנחנו סוחרים יועץ, שהוא יסביר להם. משלמים הרבה כסף, אולי הם יקשיבו ליועץ. או שבמקום מדבר, אנחנו סתם מתפרצים ומתכעסים. מה מהדברים האלה יעבוד? אף אחד. אם לא נזרע את הזרעים הקרמיים, שיעבדו עם האפקט שלהם, אף אחד מהדברים האלה לא יעבוד. מכיוון שאף אחד מהדברים האלה לא מהווה סיבה לפרטנר שישתנה. כדי שאני אראה את הפרטנר שלי משתנה בכיוון הרצוי לי, כמו שאני הייתי רוצה, אני חייבת לאמץ את ההתנהגויות האלה ביחס לאנשים אחרים, כלפי הפרטנר, או אם זה קשה, לא חייב להיות הפרטנר. צעד שלישי. אם אני רוצה שיריפו עליי חיבה, אני צריכה ללכת ולהריף חיבה על אנשים. נקודה. תנו לזה זמן לה לרוץ, תוך הבנה של אפקט ההד, תראו את הפרטנר שלכם עובר מטמורפוזה. וזה יקרה בהדרגה, תהליך הדרגתי, ופתאום הם שם. ואם לא תעשו את זה, ותשבו ותחכו ותסבירו להם, אני רוצה חיבה, אני רוצה חיבה, אני רוצה חיבה, אתם יכולים להגיד להם הרבה זמן, וזה לא יבוא משם. אז הצעה פה היא לוותר על הרעיון של לנסות להשיג שוויון. אנחנו לא במקום שאנחנו יכולים ליצור שוויון, כי אנחנו מוטים לטובתנו. תוותרו על הרעיון, אני אתן לך את זה כדי שאת תתני לי את זה. אני היום שותף כלים כדי שאת מחר תשתפי כלים. תתנו מלא 100% באופן חד צדדי בלתי מותנה. בלי שום חשבון. תוותרו על הרעיון של שוויון, הוא לא עובד. אתם תתחילו לתת, תפתחו את כל הלב, בלי שום חשבון, בלי לחכות שהם יעשו אותו דבר. אתם פשוט עושים את זה, וזה יבוא באופן אוטומטי. פי 100 ממה שחלמתם. פי מיליון ממה שחלמתם. אם אתם מבינים את העיקרון שלהם, אז זה מאפשר לכם לתת כמה שאתם רק יכולים לתת. זה מאפשר לפתוח את הלב כמה שאתם רק יכולים לפתוח אותו. אתם תראו איך הפרטנר משתנה לנגד עיניכם, איך מערכת היחסים משתנה. פשוט אתם אוהבים. ואם תרצו, זה מין צורה של חופש. אתם נותנים בלי שום מגבלות ובלי להסתכל בחוץ מה קורה. אתם חופשיים לגמרי לפתוח את הלב כמה שאתם רוצים. ותראו מה קורה, תנסו. ככה שזאת ההזמנה כאן, להשתמש ככה ביתרון של ההד, ואז אתם לא צריכים לדאוג יותר. ועכשיו אנחנו עוברים לרביעית. אז כתוב כאן גיור מג'ה. גיור מג'ה. פירושו לא להשתנות. אל תשתנה. מה זה אל תשתנה? אז אני לא יכולה לדבר על הצופן עצמו, אבל אני יכולה לדבר על הרוח שלו באופן כללי. אז אנחנו מדברים על השתנות, על לא להשתנות ועל השתנות ברמות שונות. אמרנו שהצופן הזה הוא לפחות בין 2500 שנה. לטיבט הוא הגיע על ידי נרופה ולידי ניגומה לפני בערך 1,000 שנה. לישראל הוא הגיע אתמול. אז הם חלוצים מאוד מה שקורה פה. זה צופן לאנשים שנמצאים על קריירה רוחנית. זה הקריירה שלהם, היא רוחנית. אנשים שרוצים להצליח בתרגול הרוחני שלהם, בחיים הרוחניים שלהם. ולאנשים שונים יש יכולות שונות ומיינד שונה ואישיות שונה ונטיות שונות. וזאת הסיבה שיש הרבה דתות בעולם, כי לאנשים יש העדפות שונות ונטיות שונות וצרכים רוחניים שונים. וכל דת שיש מתאימה לקבוצה מסוימת של אנשים שאלה הצרכים שלהם כרגע, והיא מקדמת אותם. וכשהיא יותר לא מקדמת אותם או לא מתאימה להם, והם לא מתרגלים אותה יותר, אם יש דת שכבר אין אף אחד שנמשך אליה ומתרגל אותה, הדת הזאת נעלמת מן העולם. אז כל דת שקיימת היום, יש לה מקום בעולם, יש לה תפקיד בעולם, והיא חשובה, ואנחנו חייבים לכבד את כל הדתות, את כל הדתות. כי יש אנשים שזה בדיוק מה שהם צריכים, וזה מה שמקדם אותם בדרך הרוחנית, שמטרתם, אתם זוכרים? אתמול אמרנו, מה אתה? הכי כיף שיש, העושר הכי גדול שיש. זה המטרה שלנו בחיים. אז זאת הסיבה שיש כל מיני דתות, זאת הסיבה שיש כל מיני דרכים, כל מיני מסורות רוחניות. יש הרבה מסורות רוחניות, אנשים שונים נמשכים ומתחברים למסורות שונות, למורים שונים, וזה נפלא. יש מגוון של מסורות ומגוון של מורים, יש הרבה תלמידים והרבה מורים. אז יש אנשים שבשבילם הדרך הרוחנית שלהם זה ללכת הרבה לבית כנסת, וזה כל הכבוד, זה נפלא, זה מה שמתאים להם, זה מה שהם צריכים לעשות. יש אנשים שהדרך הרוחנית שלהם עוברת דרך הרבה שירות לציבור, שירות לכלל, לנתקעים, לרעבים, לעניים, לחולים, לפליטים, מה שזה לא יהיה. הצופן הזה זה צופן לאנשים שהתרגול הרוחני שלהם עובר דרך בן או בת זוג. שעושים את התרגול הרוחני עם בן או בת זוג, וזה מרכז התרגול שלהם. במקרה הזה, התפילות נעשות ביחד, המדיטציות נעשות ביחד, כל התרגול הרוחני נעשה ביחד. ובתוך התפילות והמדיטציות וכך הלאה, הפוקוס העיקרי הוא על בן או בת הזוג. זה תרגול שבו בן או בת הזוג תופס מקום מרכזי לגמרי, וזה לא תרגול לכל אחד. הוא קשה. אנחנו יודעים, אנחנו מסתכלים איך מתפתחות מערכות יחסים אצל אנשים. אבל אם אתם פה, השם זוגיות רוחנית משך אתכם. אז יש לכם איזושהי משיכה בכיוון הזה. אחרת לא הייתם באים לכאן היום. אז אם זה נראה לכם כמשהו שהוא משמעותי בשבילכם, יכול להיות שזאת הדרך בשבילכם. וסיפרנו את הסיפור של נרופה וניגומה. יש לנו דוגמאות, לא הרבה, אבל יש דוגמאות של אנשים שהצליחו נפלא בדרך הזאת. אם אתם נמשכים לסיפורים האלה של זוגות שהגיעו לגן עדן ביחד, אז זאת אולי הדרך שלכם. ואז, אם זאת הדרך, אז ביחד עם בן או בת הזוג, תוך שיתוף פעולה עם בן או בת הזוג, תוך מאמץ משותף עם בן או בת הזוג, אתם עושים את התרגול הרוחני. אבל הלב של מה שאני אומרת זה ששני בני הזוג יחד עושים את העבודה. בני הזוג הם הלב של התרגול. וכזוג הם מגיעים לרמות הרוחניות הגבוהות ביותר. אז אם אתם נמשכים לדרך הרוחנית הזאת, אז הנדר הזה אומר, אל תשתנה. הוא אומר, לעולם לא לוותר. אתם יכולים לשנות, לעולם לא להשתנות. וזה אומר שברגע שהחלטתם שזו דרככם, ברגע שנראה לכם שזו דרככם, והרעיון משתרש לו בתודעה שלכם, ואתם אומרים, זה נראה לי, זה מוצא חן בעיניי, אני רוצה ללכת יחד עם בן זוגי או בת זוגי בדרך, אם נראה לכם הרעיון שאיש ואישה יכולים לצעוד יחד בדרך לגן עדן, אז אתם עושים את הקפיצת דרך הזאת, לא משתנים, לא זזים משם. זה התחייבות. אתם לא מתחייבים כאן, אני רק מספר על האפשרות הזאת. אתם נשארים דבקים בהתחייבות הזאת ולא זזים משם. ואז צריך לעבוד על זה ולפתח את זה. אז למה הנדר הזה נמצא כאן? למה ההתחייבות הזאת נמצאת כאן? כנראה שהיו אנשים שכן ויתרו. כנראה שהיו אנשים שהיה להם קשה. וסיפרו על בן או בת הזוג הרוחניים שלהם. כמו שאנחנו יודעים, לא קל ליצור זוגיות נחמדה אפילו ברמה הארצית, שלא לדבר ברמה של תרגול רוחני. ואז ברגע שאדם מתחייב לתרגול הזה, הנדר הזה אומר, אתם לעולם לא מבטרים. אתם לעולם לא מבטרים על בן או בת הזוג שהתחייבתם להם. זה כמו טקס חתונה אלא הרבה יותר. אתם לעולם לא מבטרים עליהם. אז זה האספקט הזה של לא להשתנות, או לא לוותר עליהם, לא לוותר עליהם. יש עוד אספקט מהנדר הזה, והאספקט השני הוא לא סתם שיהיה לנו בן או בת זוג, אלא אנחנו פה מתחייבים לקיים מערכת יחסים פיזית עם בן או בת הזוג. זה חלק מהנדר הזה. יש פה התחייבות ליהנות ממערכת היחסים הפיזית עם בן או בת הזוג. גם מערכת היחסים בכלל ומערכת היחסים הפיזית. ואנחנו אומרים שאין סתירה. למה שתהיה? עוד יותר מזה, לא רק שאתם מתחייבים למערכת היחסים ולא זזים ממנה ימינה ושמאלה, לא רק שאתם מתחייבים שתהיה לכם שם גם מערכת פיזית ביניכם, ולא רק שאתם מתחייבים ליצור הנאה בתוך מערכת הפיזית ביניכם, אלא אתם מתחייבים, וזה הכי חשוב, לתת לזה משמעות נשגבה, משמעות גבוהה, ללמוד איך לעבור ממערכת יחסים פיזית שאנחנו רואים בכל מקום, זה משהו שהוא קדוש ונשגב ושמעביר אותנו לגן עדן. ושוב, זאת לא דרך בשביל כל אחד. היא לא מתאימה לכל אחד בהכרח. צריך קרמה לכיוון הזה. אבל אם אתם על הדרך הזאת, ואם אתם בוחרים בדרך הזאת, של זוגיות כדרך רוחנית, אז כל האספקטים של מערכת היחסים שלכם הם נתיב, הם דרך, להגיע לאושר הנשגב ביותר. ולמעשה זה הדבר הנפלא ביותר שאתם יכולים לעשות למענכם ולמענם ולמען כל העולם. כי אנחנו כולנו משתוקקים ליחסים עם המין השני, או עם מי שאנחנו נמשכים אליו. אנחנו שואפים לעונג הזה שמתלווה ליחסים המיניים. הבעיה היא שהעונג הפיזי שמגיע, אם הוא מגיע, הוא מאוד יקר מבחינה קרמית. כי אתם זוכרים את האפקט של ההד. כל מה שמופיע בחיים שלי הוא תוצאה מדברים טובים שעשיתי ואחרים. אז אם יש לי רגע של עונג בחיי, עונג בשבילי זה בגלל שעשיתי הרבה טוב בעולם. ואם העונג הוא מאוד חזק, אז עשיתי המון טוב בעולם, וזה חזר אליי בצורה של רגע של עונג חזק, והרקע הזה של עונג חזק גמר את הקרמה הזו. עכשיו יש לי אחד פחות, או שרפתי המון קרמות, המון קרמות טובות, שרפתי בעצם זה שנהניתי. וזה לא רק בעונג מיני, זה כל דבר שאתם צורכים, שאתם נהנים מארוחה. אם אתם אוכלים אותה בשבילכם, בשביל ליהנות מארוחה, שרפתם הרבה קרמה שנתתם הרבה ארוחות להרבה אנשים במשך הרבה גלגולים. אז זאת הסיבה שאנשים מתבגרים, היכולת שלהם להתענג יורדת. כל האספקט הזה של החיים שלהם מחוויר ולפעמים דואך לגמרי. מכיוון שהם מחלים את הקרמה, והם לא יודעים איך לחדש אותה. אז יש פחות הנאה, ובסופו של דבר זונחים את זה לגמרי, וזה מאוד עצוב. לא רק בגלל שהם לא נהנים, אלא בגלל שהם מאבדים דרך חשובה להגיע למקום רוחני הרבה יותר גבוה, לאושר הרבה יותר גבוה. הקרמה מתקלה. אז בנדר הזה לא רק מתחייבים למערכת היחסים או לבן או בת הזוג, לא רק מתחייבים שיהיה לנו מערכת יחסים פיזית איתם, לא רק מתחייבים ליהנות מהמערכת הזאת, אלא מתחייבים ללמוד איך להפוך את זה לכלי להעצים את העונג ולהעצים את הקרמה יותר ויותר, יותר ויותר. וזה הרבה ללמוד. זה הרבה ללמוד. אם אנחנו עושים את ההתחייבות הזאת, זה אומר שאנחנו מתחייבים שכל פעם למשל שיש לנו יחסים גופניים עם בני הזוג, לתת לזה את המשמעות הגבוהה ביותר שאנחנו יכולים. זה לא אקט אנוכי למען הנאה שלי בלבד. אני מחפשת איך זו יכולה להיות דרך להביא אושר לעולם, לא רק לי. וזה לא עניין קטן, כי ברגע הזה אנחנו לגמרי שטופים בהנאה שלנו, נכון? אז לקחת את הרגע הזה של ההנאה ולעשות אותו חסד בשביל העולם, זה לא עניין קטן. לשמור מספיק מודעות באותו רגע, לא לאבד את ההשתונות, ולעלות עם זה למעלה, זה לא עניין קטן. אבל הכוונה להפוך את זה לדבר כזה, היא עצמה מתחילה לחדש את הקרמה. עצם הכוונה שדרך ההנאה הפיזית שלי, אמצע דרכים להביא הרבה עושר ועונג לעולם, היא עצמה יוצרת קרמה להגביר את העונג. אז איך אנחנו עושים את זה? תוך כדי היחסים הגופניים, אנחנו צריכים לשמור על התפיסה של אפקט ההד. מה קורה? נניח שיש הנאה שמגיע, יש עונג שמגיע. באותו רגע שמגיע העונג, אני צריכה לזכור את הריקות של העונג הזה. מה זה אומר הריקות של העונג הזה? העונג הזה לא בא מבן זוגי או בת זוגי. לא יכול להיות. אם יש לי רגע של עונג, הוא מוכרח לבוא ממה? מקרמה, ממה שאני עשיתי בעבר. רק מקרמה. זה בא משום שאני עשיתי הרבה טוב בעולם. אם אתם יכולים, בו בזמן, שאתם בשיא העונג לזכור את זה, אז כבר המים במקום אחר. אז אתם משתמשים ברגע הזה כדי להעצים את החוכמה שלכם. ואז זה הופך לסוג של חוכמה. אז העונג הופך לחוכמה. ולהעריך שהרגע הזה של עונג הוא רגע מאוד יקר מבחינה קרמית, והוא רגע נפלא מבחינה קרמית, וזה לא בא מהאדם השני, זה בא מהקרמה שלי. לקחת את זה עוד רמה, הרגע הזה של עונג שאני חווה, בא כתוצאה מדברים מסוימים שקורים בתוך הגוף הפנימי שלי, מה שאנחנו קוראים הגוף האנרגטי, הגוף של הערוצים הפנימיים. והמצב הזה הוא אולי הכי קרוב לראייה ישירה של ריקות. שאנחנו יכולים בעודנו בחיים, מלבד במדיטציה עמוקה של ראיית ריקות. וראייה ישירה של ריקות זה מטרה גבוהה, הכי גבוהה שאנחנו יכולים לשים לעצמנו בחיים הרוחניים שלנו כרגע. רגע אחד של ראייה ישירה של ריקות שווה לחיות את כל החיים בשביל הרגע הזה. אם אנחנו צריכים לבחור דבר אחד שהוא מטרה ראויה להקדיש לה את כל חיינו, את כל מה שיש בחיינו, זה הרגע הזה של ראייה ישירה של ריקות. זה אירוע שאם הוא קורה למישהו בחיים האלה הוא נדיר מאוד, והוא לגמרי מתמיר אותנו. אנחנו הופכים למישהו אחר. אנחנו בדרך להערה, זה שם אותנו באופן בטוח ומובטח בדרך להערה, שם אותנו על המעלית הזאת שמוציאה אותנו מגוף שהוא בשר ודם ונרקב ומתבלה ומזדקן ומת ונחלה, לגוף של מלאך, למין שהוא בעל ידע אינסופי, יכולת לעזור לכל היצורים בכל הפלנטות בו זמנית. אז הרגע הזה של העונג האז, בזמן היחסים בין בני זוג, הוא רגע מאוד קרוב לחוויה הזאת. ומכיוון שהחוויה הזאת היא כל כך מדהימה מבחינת הפוטנציאל שהיא פותחת, העונג הזה הוא גם כל כך יקר. ולכן אם אנחנו לא לומדים להשתמש בזה, אם אנחנו רק צורכים את העונג להנאות ארציות, אז אנחנו נאבד את זה. זה החוק. אם אנחנו לא עולים למעלה, אנחנו יורדים למעלה. ועמוק בתוכנו, דיברנו על זה אתמול, אנחנו משתוקקים לשלמות הזאת בתוכנו, למקום הזה שבו האנרגיות שיש לכל אחד מאיתנו, זכרית ונגדית, יהיו שלמות ויהיו מאוזנות, כי זה המצב של ישות מוארת. האנרגיות האלה לגמרי מאוזנות, אנחנו הולכים ליצור אחר כשזה קורה. עמוק בתוכנו, באופן לא מודע, אנחנו משתוקקים לצאת מן הגוף העלוב הזה, שכל כך קל לפגוע בו, כל כך קל לחלוט אותו, כל כך קל לעשות שם מוטציה באיזה כרומוזום ומתפתח סרטן ומתים, כל כך קל. זה גוף מטופש. גוף שבא מזה שלא הבנו את העיקרון של היד ולא למדנו להשתמש בו למעננו ולמען הכלל. אז אנחנו רוצים לעבור לרמה אחרת, עמוק בתוכנו. אנחנו רוצים לצאת מחיים שיש בהם כל כך הרבה סבל, ושבהם כל מה שיקר לנו נקרא מעלינו בכוח. אם לא לפני המוות, אז בזמן המוות. אנחנו שואפים עמוק בתוכנו להגיע למטרה האולטימטיבית הזאת. והכניהה לאיחוד מיני היא מגלל שיש בנו בפנים את הכניהה הזאת. אז הרעיון של הנדר הזה זה לא להיות צורכנים בלבד. לא להיות צורכנים בלבד. לא רק ליהנות מהקרמה ולתת לה להתקלות. אלא ללמוד איך לחדש אותה, איך להנציח אותה. איך לשמור על העונג הזה שילך ויגבר במקום שילך וידעך. איך לעשות אותו גדול יותר ויותר במקום שיגמר. אז זה חלק מהנדר הזה, ללמוד איך עושים את זה. יש עוד אספקט כאן. בחיים של אנשים רגילים, כמעט אף פעם הם לא מגיעים לרמה של ריכוז מאוד עמוק. זה מאוד קשה להגיע לריכוז מאוד מאוד עמוק, שבו המיינד נשאר מקובע על אובייקט ולא זז ימינה ושמאלה. אנשים רגילים לא יודעים איך לעשות את זה. ריכוז חד נקודתי על אובייקט מסוים, והמיינד לגמרי יציב. זה קשה לנו לעשות. אבל מה שקורה שברגע הזה האינטנסיבי של הנאה מינית, אנחנו לא יכולים למעשה להגיע לאורגזמה בלי שיש לנו את הריכוז הזה. היא לא מתאפשרת בלי, יש איזה רגע של ריכוז, העונג הוא כל כך חזק, הוא כל כך מושך, שאנחנו מרוכזים בו לחלוטין. אז יש לנו רגע כזה של ריכוז. שהוא חולף מהר, אנחנו לא יודעים להחזיק בו. ומה שמעניין, שמחוץ לאקט מיני, הפעם הבאה שיש לאנשים את הרגע הזה, זה ברגע המוות. ברגע המוות, אם תרצו, הנשמה או התודעה עוזבת את הגוף. ברגע הזה הספינקטרים נפתחים, יש הפרשה של שתן, של צואה, של זרע. באותו רגע יש גם פתיחה פנימית של הערוצים. ובאותו רגע בדיוק יש לאנשים רגע של ריכוז מדהים. אלא שזה רגע חולה ואז בא המוות, זה נגמר. אין לנו שליטה במצב הזה. לאנשים נורמליים, שלא תרגלו. אז יש את הדמיון בין רגע המוות והרגע הזה של השיא המיני. וזאת הסיבה למה אנשים כל כך נמשכים למין. 50% מהמחשבות שלנו זה על מין, נכון? עוד 50% על מה? על אוכל. אז זה לא רע להשתמש בהתעסקות הזאת, ב-50% האלה, לפתח את הריכוז הזה, שנוכל להשתמש בו לצורך התרגול הרוחני שלנו, לעלות לרמה רוחנית הרבה יותר גבוהה של עושר. זה לא דבר רע. ואנשים מרעבים לזה, אנשים משתתקים לזה. וזה היופי של התרגול בזוג. זאת מדיטציה מושלמת, אם לומדים לעשות אותה. זאת תפילה מושלמת. תפילה מאוד תאורה, כי יש ריכוז חד נקודתי שם. ומה שאנחנו עושים בתרגול של זוגיות רוחנית, זה אנחנו לומדים לחזור על החוויה, כל פעם ברמה יותר עמוקה, כל פעם ברמת ריכוז יותר עמוקה, ומסתכלים על האספקטים הרוחניים של החוויה, ושל העוצמה של החוויה, ומשתמשים בה. ככה שזה תרגול יפהפה, מאוד טהור, וצריכים בני זוג בשביל זה. ובמידה שלומדים לעשות את זה שמה, אחר כך הדבר הבא זה ללמוד להעביר את זה אל מחוץ למערכת היחסים, אל החיים הרוחניים שלנו בכלל. לקחת את הריכוז הזה וליישם אותו במדיטציה שלנו, ליישם אותו בתפילה שלנו. אם לומדים לעשות את זה, שזה הכל מקביל לעבודה פנימית בערוצים, אז יכולה להיות לנו החוויה של הריקות, או חוויה של השמיני, של השכינה, חוויה של אלוהים. זה קורה אז. זה קורה אז. אז הנדר הזה הוא מאוד עמוק, מאוד חשוב, בתוך השמינייה שלנו. מספר 5. כתוב כאן כי אני, ושוב זה חלק מהנדר כולו, כדי לא לחלל את הצופן. אני זה 2, ואנחנו תרגמנו התמונות מתלכדות. אז יש עוד אספקט נחמד לכל מה שאמרנו כאן. כשאנחנו נמצאים בזוגיות רוחנית, אמרנו שצריכים בן או בת זוג רוחניים כדי לעשות את העבודה הזאת. ולא רק זה, אלא חייבים לא אחד אלא שניים. רגע, תמשיכו להקשיב. אחד, זה הבן זוג הפיזי שיש לכם, או הבת זוג שיש לכם. אז אמרנו שאין לנו את ההתחייבות, הזוגיות ולבן או בת הזוג, ולעולם לא לנטוש אותם. זה נדר של ממש, שאנחנו בפועל חייבים לשמור, אחרת התרגול הזה יישבר. אז אנחנו נודרים לעולם לא לוותר עליהם, לא משנה מה קורה. ברגע שהתחייבנו, ולא מתחייבים בקלות, כן? אבל ברגע שהתחייבנו, אנחנו לעולם לא מוותרים עליהם. ופה חשוב לשמור את האפקט של ההד שוב. כי יבואו רגעים קשים במערכת יחסים. מה אומר האפקט של ההד? הוא אומר שכל דבר שמופיע בחיים שלי הוא הד של מה שאני שרתי קודם, של מה שאני עשיתי קודם בחיים. זה לא בא מבן או בת הזוג, זה לא בא מהם. הם רק הכלי מגיש לי את הקרמה שלי בחזרה. הם רק האמצעי. הם לא הסיבה. הסיבה היא אף פעם לא שם, היא תמיד פה. וזה עוזר לנו לשמור על המחויבות הזאת ברגעים קשים. ואז אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות, יש לנו נדר קודם, נכון? פעולה הפוכה. אם אנחנו מבינים את האפקט של ההד לעומת זה, אנחנו משיגים שליטה מוחלטת במערכת היחסים. אנחנו עובדים עם ההבנה של אפקט ההד, להשיג שליטה מוחלטת על איך יהיה בן הזוג שלי, איך תהיה בת הזוג שלי, ואיך תהיה מערכת היחסים שלי. הם לגמרי תחת שליטתי, למה? כי הם באו ממני. כי הם באים ממני. על הטוב שבהם ועל הרע שבהם, הם באים ממני. ואם אני מבינה את זה, ואם אני רוצה לשנות משהו אצלה, מה אני צריכה לעשות? להתחיל לעשות את הקרמה שמוכחה לחזור אליי אחר כך כהד. אם בא קושי גדול, וזה נראה לנו תמיד שזה בא מבין הזוג, איכשהו או שהם יוצרים לנו קושי או שהם לא עונים על הצרכים שלנו, ותמיד נראה לנו שזה בא משם, כי ככה זה הבורות שלנו. זה הבורות שלנו. אם אנחנו מבינים את אפקט ההד, אין שום צורך להחליף בני זוג, כי זה לא מבין הזוג. אם נחליף את בן הזוג ולא טיפלנו בשורש הבעיה, תוך זמן לא רב נמשיך לראות את אותה הבעיה עם הבן זוג החדש. זה אותו דבר אם מישהו לא אוהב את הבוס. זאת אומרת, אני אחליף עבודה, אי אפשר לעבוד עם הבוס הזה. אם הוא כבר סוף סוף מוצא עבודה אחרת, אחרי תקופה מסוימת, אולי כמה חודשים, אותן הבעיות צצות, אותו סוג של בעיות יצוץ. והבוס השני ייראה מאוד דומה לראשון רק בגוף אחר. למה? כי לא טיפלתי בבעיה. כי היא באה ממני. זה לא באה משם. אז מה לעשות? מופיעים דברים לא נעימים בתוך המערכת לעבוד עם האפקט של ההד. זה התרגול הרוחני. באמצעות ההד שבן הזוג מחזיר לי, באמצעות השיקוף שבן הזוג מחזיר לי, אני עובדת על עצמי. הם עוזרים לי, הם תומכים לי להביא את עצמי לאן שאני צריכה, וככל שאני עובדת יותר על עצמי, הם מתחילים להופיע יותר ויותר תיאורים ויותר ויותר מתאימים לי. זאת העבודה, זאת העבודה של הזוגיות הרוחנית. היא קשה והיא נפלאה, היא הכי מקדמת. כי אם קשה לנו ואנחנו נמנעים מהמצב, אנחנו לעולם לא נעשה את העבודה הזאת. כי אנחנו בורחים כל פעם שהראי לא מוצא חן בעיניי, אני בורחת ממנו. או שאני הולכת לראי אחר, או שאני מפסיקה להסתכל בראי. אבל אז אני לא עושה את העבודה. אז אף אחד לא מבטיח גם ששושנים, אבל הדרך היא נפלאה. היא מדהימה, היא הכי מהירה שיש, כי אנחנו מתחייבים. כי התחייבנו, אני לא עוזבת אותך, no matter what. No matter what. אז אני עובדת עכשיו עם מה שבא. ויש עוד אספקט, אם אנחנו מתחילים לוותר על בן זוג לא עובד בשבילי, או בת זוג לא עובד בשבילי, אנחנו מתחילים לוותר עליהם, מה עשינו ברגע שוויתרנו עליהם? עשינו קרמה, נכון? עשינו קרמה של ויתור, שוויתרנו על מישהו. Guess what? אנחנו בדיוק זרענו את הקרמה שבן הזוג הבא יוותר עלינו. יבוא יום והם יוותרו עלינו. לא רק זה, אלא זה יותר חמור. אנחנו יוצרים נטייה לשבור התחייבויות. וזה הכי חמור בדרך הרוחנית. זה הכי חמור, כי הדרך הרוחנית, כל דרך רוחנית ראויה לשמה, עם בן זוג או בלי בן זוג, רצופה בקשיים. כי איך נעלה מגוף מתבלה ומזדקן לגוף של מלאך? ברור שנצטרך להתגבר על הרבה קשיים. זאת לא דרך רגילה. אם אנחנו עושים עולם כמנהגו נוהג ועושים מה שנוח לנו, אנחנו מתים. אז ברור שיהיו קשיים. אם אנחנו מבינים את האפקט של ההד, יש לנו שליטה מלאה בבן הזוג שלנו, במערכת היחסים שלנו, ואנחנו תוך כדי העבודה על עצמנו הולכים ומתארים, והם הולכים ומתארים, ובמקביל העולם סביבנו הולך ומתאר, כי הם כולם הד שלנו. אז ההזמנה היא פה לקחת את ההתחייבות, ולא לפחד לתת את עצמכם עד הסוף. גם אם הם לא נותנים את עצמם עד הסוף. לתת את עצמכם עד הסוף. אבל בתבונה לעשות את זה, להשתמש באפקט שלהם. ולסמוך על זה שאם אתם מוזגים לתוכם שפע של אהבה, או אהבה בשפע בלי גבול, זה יחזור אליכם בריבוע, או בעשירית. אז מה עם הבן זוג השני? יש לו אנשים שמחכים לזה. יש בן זוג שני, בהתחייבות הזאת יש עוד בן זוג. והוא דמיוני. הוא לא בשר ודם. בן או בת זוג דמיוניים. אז מה הקטע? יכול להיות שיש לכם עכשיו בן או בת זוג, והם לא מושלמים. מדברת על הבן זוג המלאך הזה, זה לא מה שיש לי בבית. הם מוצאים בהם גמים. מה זה אומר? זה אומר שלכם יש דרך לעשות. אם התמונה בראי לא כל כך יפה, צריך לעבוד על המקור, לא לשבור את הראי. בתהליך הזה של לעבוד על עצמכם ועל יצירת בן הזוג האידיאלי, אתם משתמשים בבן הזוג הדמיוני או בבת הזוג הדמיונית. פה אין בלמים. אתם יכולים לדמיין את הכי נפלא שאתם רוצים, את הדבר המדהים ביותר שאתם הייתם רוצים, הבן זוג או הבת זוג המדהימים ביותר, פיזית, אינטלקטואלית, נפשית, ספיריטואלית, הכל. אתם יכולים להשתולל כאן עם הדמיון, לעשות אותם מדהימים לגמרי. אנחנו בדרך כלל לא יודעים אפילו לנסח מה אנחנו רוצים. אז זה תרגיל, תשבו ותנסחו מה אתם רוצים. תתבוננו מה אתם באמת רוצים, כי איך תקבלו מה שאתם רוצים, אתם לא יודעים מה אתם רוצים. לדמיין אותם זה לא סתם לחלום עליהם, זה ליצור אותם בפרטי פרטים, איך הם נראים, איך הם מריחים, איך הם מדברים, איך הם מתנהגים, איך הם מתנועים, איזה תכונות יש להם, איזה מעלות, איזה סגולות, איזה חוכמה, כל התכונות. בפוטושופ, כן, אפשר, אתה יכול לעשות בפוטושופ, אתה יכול לפתוח ז'ורנלים של דוגמניות, דוגמנים, ואם זה עוזר לנו לדמיין זה טוב. אתם יוצרים בן זוג דמיוני שהוא מושלם, או היא מושלמת. ואחר כך, אתם לומדים לצקת אותם לתוך הבן זוג הקיים, תוך שימוש באפקט שלהם. זה למי שיש בן זוג. למי שאין בן זוג, אתם ככה מזמינים אליכם את הבן או בת הזוג האידיאליים, המושלמים. ואתם עושים את זה תוך שימוש באפקט שלהם. אני רוצה שהם יהיו נבונים. אני רוצה שהם יתירו חיבה. אני רוצה שהם יתמכו בי ברגעים קשים. מה אני רוצה ברמה הרוחנית מהם? אני רוצה שהם יחזיקו אותי כשאני נופלת. תתחילי את לעשות את זה לאחרים, ותראי איך בן הזוג שלך הולך ועובר טרנספורמציה, ונהיה יותר ויותר דומה לבן הזוג הדמיוני. ולזה אנחנו קוראים שהתמונות מתלכדות. אנחנו עובדים עם הדמיוני, ועם האפקט של ההד, שזה הבנת הריקות שלהם, והתמונות הולכות ומתלכדות. ואם אתם עושים את זה כמו שצריך, אתם תגלו שבמשך הזמן, התמונה האידיאלית שלכם אולי לא כל כך רחוק ממה שיש לכם. אם אתם מתחילים להתבונן, אתם תראו לפעמים, ואולי יותר מלפעמים, שבעצם מה שיש לכם לא כל כך רע, רק לא שמתם לב. ולמה לא שמנו לב? מכיוון שיש לנו נטייה אנושית מולדת, לא להיות מרוצים ממה שיש לנו. ואנחנו צריכים לעבוד עם עצמנו כדי להפוך את הנטייה הזאת. וזה תרגיל מאוד בריא בשבילנו. אז אנחנו צריכים ללמוד איך לדמיין את השלמות הזאת שאנחנו מאחלים לנו בפרטי פרטים. תשבו במדיטציה, בשקט על הכרית שלכם, ותחשבו בדיוק מה אתם רוצים שיהיה לכם בבית. יש כזה שיר באנגלית שמתרגם ככה בתרגום חופשי. איזה מין גן עדן אני מחפשת, יש לי כבר כל מה שאני רוצה, ואני עדיין רוצה עוד. זו הנטייה האנושית שלנו. יש אנשים שכבר יש להם הכל, והם עדיין עם מיינד שרוצה עוד. לא יודעים בדיוק מה עוד, אבל מיינד של עוד. אם אתם לא יודעים מי הבן זוג האידיאלי, זאת אומרת, איך הם נראים, יכול להיות שהם יבואו ברגע זה לכאן על ידכם, ואתם לא תזהו אותם בכלל. אולי הם כבר כאן, אתם לא תזהו אותם בכלל. בגלל שזה ההרגל שלנו, זה המצב התודעה שלנו, של לא להיות מרוצים ממה שיש. אז תחילה אנחנו מבלים הרבה זמן בלעשות את ההדמיה הזאת מדויקת ככל האפשר. אם אנחנו עושים את זה היטב, אז יהיו לנו שני בני זוג. זה שבפועל וזה שאני מדמיינת. ואז אני גורמת בשתי התמונות האלה להתלכד תוך שימוש באפקט של ההד. אלא שיש פה סכנה מסוימת. יש פה סכנה שזה יגביר את האינחת. יש לי פה את התמונה הפנטסטית הזאת, ואני מסתכלת, אוי, מה יש לי פה? יש סכנה שבמקום שנשתמש בזה לחיוב, נשתמש בזה לבקר אותם עוד יותר. איפה זה ואיפה זה? אם תעשו את זה, מה שמובטח, שחוסר הצביעות הרצון ילך ויגבר, נכון? אז לא ככה. מאוד חשוב לא לתת לזה ללכת בכיוון הזה. אז אנחנו מדמיינים לנו את הבן זוג האידיאלי, אבל לא במטרה לבקר את זה שיש לנו עכשיו. כי למה זה שיש לנו עכשיו לא נראה כמו זה שפינטזנו? כי כי אני עוד לא יודעת איך לעשות את זה, כי לי יש את כל הפגמים האלה, הפגמים שאני רואה שם הם שלי. אז אנחנו משתמשים במה הם משקפים לנו כדי לטהר את זה ממני, ואז הם באופן אוטומטי הולכים ומתקרבים לדמות האידאלית שאני שואפת לה. אז זה התרגיל. אנחנו משתדלים למזג, ללכד את שתי התמונות, זו האידאלית וזו שיש כאן בפועל. דוגמה, בן הזוג שלי תמיד מבקר אותי. זה האידאלי, אף פעם לא מבקר אותי. מה אני עושה? אני יכולה להושיב אותם ולהסביר להם שאני לא אוהבת שמבקרים אותי, אני מעדיפה שמדברים אליי בשפה חיובית, שנותנים לחיזוקים חיוביים. אני מגיבה יותר טוב כשמדברים אליי בצורה חיובית, ולא בביקורת. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אני אתפוצץ ואני אתעצבן כל פעם שמבקרו אותי. אני אגיד להם לשתוק. אפסיק לבקר אותי. איזה אתם בוחרים? זה הדילמה של סוחר היהלומים, זה לא עובד. אל תלכו לשם, אל תתקעו בדילמה הזאת. אני יצרתי את הבעיה הזאת. אם אני שומעת ביקורת, אני יצרתי אותה איך? אני נוטה להיות ביקורתית. אולי אני לא שמה לב שאני ביקורתית. בגלל זה הם באו אליי לתת לי את השירות הזה. אז אני א' מכירה אותם על השירות שהם נותנים לי והשיקוף שהם עושים, וב' אני מתחילה לבדוק איפה אני עושה את הדברים האלה בחיים, כי לא שמתי לב שאני עושה אותם בכלל. ואולי אני עושה את זה בסגנון אחר ובאופן אחר, ואולי אני עושה יותר במחשבה מאשר במילים. היינו הך, הקרמה חוזרת. אני יוצרת את המשקפיים שדרכם אני אראה את הבן זוג שלי. אז כל מה שאני לא אוהבת אצל הבן זוג הנוכחי שלי, זה אומר שמה? אני צריכה להפסיק לעשות את זה בעצמי לאחרים. אז ככה אני משתמשת בבן זוג האידיאלי. כדי לקרב בין התמונות, אני מסתכלת, הנה האידיאלי, הנה מה יש, זה עוד חסר, על זה אני צריכה לעבור. ואז התמונות מתלכדות. יש משפט מחץ לדילמה של סוחר היהלומים. שני היהלומים הם צירקוניו. שניהם מזויפים, שניהם לא עובדים. אין שם יהלומים בכלל. כל דבר אנחנו יכולים לשנות, אם אנחנו מבינים את אפקט ההם. וכל הניסים שיש, יש אנשים שיודעים לעשות ניסים, כל הניסים שהם עושים באים תוך עבודה עם האפקט של ההם. אם למשל בן זוגי או בת זוגי לא נראים לי יפים, הם לא יפים מצד עצמם, הם ריקים. הם לי נראים לא יפים. למה הם לי נראים לא יפים? יש איזו סיבה קרמית, כעס. אם אני מצליחה לבאר את הכעס מליבי, הם ילכו ויתייפו. אתם יכולים הכל לשנות. קצת ללמוד פה איך לעשות את זה, אבל הכל אפשר לעשות. אתם יכולים ללמוד ללכת על מים.
וחמה ולבנה היא עדויה ופתינים של כל חסד הם לאתה וליבי אתכנה ואיתה הישנה וגם של עדנת הערה וליבי אתכנה ואיתה הישנה וגם שרד מטעה